בחירות חמישיות בתוך 3.5 שנים, ושוב איתכם לפי סקר פאנלס פוליטיקס ל-7-9 ב-103 FM, ראשון אחרי ההכרזה על פיזור הכנסת אמש. גם הפעם התוצאה, תקועים. רציתם בחירות? בבקשה, לא תקבלו תוספת של אלפי שוטרים. רציתם בחירות? בבקשה, לא תקבלו מורים שחסרים במערכת. גם המסע ומתן מן הסתם יתקע, ומי יודע איך תיפתח שנת הלימודים, אם בכלל. רציתם בחירות? לא תקבלו תוספת אלפי נהגים לתחבורה הציבורית. תקועים. עסקת החבילה בין האוצר, ההסתדרות והמעסיקים תיתקע. תתקע את העלאת שכר המינימום ואת רשת הביטחון לעצמאים. כל הדרישות הללו מסתכמות ביותר מ-4 מיליארד שקלים. איפה הכסף? אצלנו. זה הכסף שלנו. אבל הם, תאבי הבחירות, יעשו בו כיו שלהם. רפורמות בתחום יבוא המזון, ביטוחי הבריאות, התחבורה, תוספות עובדים להייטק, מינויים ממשלתיים משמעותיים, תקועים. רציתם בחירות? בבקשה, תשלמו ביוקר 2 מיליארד ו-700 מיליון שקלים במינימום, ואולי יותר. רוב המפלגות בחובות עצומים. כשיוגשו הרשימות לכנסת, כל מפלגה תקבל כמובן מקדמה, על חשבוננו כמובן. אתם רק יכולים להמשיך לדמיין, אוהלים ברוטשילד לא יעזרו פה, גם לא מחאות על יוקר המחיה. היה פה ניסיון לעשות שינוי, תקציבי לפחות, באופוזיציה התאמצו להכשיל אותו. הפוליטיקאים ממשיכים לחשוב רק על עצמם, דמיינו שהם באו לעבוד בשבילנו. רק דמיינו, יותר מזה אי אפשר. Here comes the money.
Here we go. עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל איילון.
מיד יהיה איתנו שר החקלאות עודד פורר, ישראל ביתנו, מה יישאר מכל הרפורמות נשאל אותו, מה עם חוקי הנאשם, ואילו השלכות יש לבחירות על המשק בכלל, וגם למה מתמודדי נפש עם דיכאון קשה לא מקבלים קוצב מיוחד שאמור לשפר את מצבם דרמטית. רן רזניק מפרסם בישראל היום שלמרות הכרזת שר הבריאות, כבר לפני חצי שנה ויותר, כלום לא קרה. ולמה מקצת חברות התעופה הזרות לא כפופות לחוק הגנת הצרכן בישראל, ומה ההשלכות של זה על הנושאים הישראלים? איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינו, אבל השידור איתנו אבישג אלי אסף שוסטר. איפה הכסף? שידור חי בפייסבוק, בטוויטר, פותחים בכותרות. מערכת הבחירות. ועדת הכנסת אישרה פה אחד להעלות את החוק לפיזור הכנסת מחר. באוצר מוטרדים מהבחירות, הממונה על התקציבים באוצר יוגב גרדוס מזהיר היום בכינוס אלי הורוויץ לכלכלה וחברה של המכון הישראלי לדמוקרטיה מפני התגברות האינפלציה אם הממשלה תיכנע לדרישות העלאות השכר.
הסכנה המרכזית, הסופה הזאת שבאה לקראתנו, היא כמובן האינפלציה. כשמסתכלים על נתוני האינפלציית הליבה, אז אנחנו לא במרחק כזה גבוה מאירופה, ויש חשש מאוד גדול בתור כלכלה קטנה ופתוחה שהדבר הזה יגיע לקראתנו. אנחנו יושבים על איזושהי חבית נפץ, וצריך מאוד להיזהר. מה שאני חושש זה שהגפרור שיצית את חבית הנפץ הזאת הם הסכמי השכר. יש המון המון דרישות, וזה רק מדובר על המגזר הציבורי. שכר הוא קשור ישירות לאינפלציה. כשאנחנו נחתום על הסכמי שכר, ישירות הדבר הזה ישפיע באופן ישיר על תעריפי הארנונה שצמודים באופן ישיר לשכר, ועל תעריפי החשמל, ועל תעריפי המים, ועל תעריפי הרכבת, ועל תעריפי האוטובוס. הדבר הזה יתגלגל למחיר בצורה כזאת או אחרת.
שר האוצר אומר היום שבכוונתו להגדיל את הפחתת המס על הדלק בשקל אחד עד סוף חודש אוקטובר.
אנחנו כבר שבוע עובדים על הנושא של להאריך לעוד 4 חודשים את עד סוף אוקטובר בלו על הדלק ועל הבנזין ועל הסולר, ואנחנו רוצים במקום חצי שקל קודם בשקל. זה גם טוב לתעשייה, זה טוב גם לאזרח. אם אנחנו נוריד בלו בשקל על בנזין ועל סולר, זה בכל אופן זה ישפיע גם על האינפלציה, גם על קצת יוזיל את הייצור וגם קצת יקל על יוקר המחיה. וזה מהלכים שהתחלנו לפני הודעה לפיזור הכנסת.
בחודש מאי נרשמה עלייה בשיעור של כ-4% במספר דורשי עבודה במשק, על פי נתוני שירות התעסוקה, הסתכם מספרם ב-145,400. ועסקת מיזוג גדולה בשוק הביטחוני, חברת הטכנולוגיות הצבאיות האמריקנית לאונרדו DRS, ממזגת לתוכה את חברת רדה הישראלית, המתמחה במקמים ופתרונות הגנה אווירית. דוב סלע, מנכ"ל רדה, אומר שהמיזוג החדש ירחיב את פעילות החברה בתחומים רבים.
אנחנו נמשיך לפעול באופן מלא לקידום פתרונות הגנת הכוחות בארצות הברית, ישראל ומדינות נוספות ברחבי העולם. המיזוג עם ליאונרדו DRS יוצר חברת טכנולוגיה צבאית מובילה שמשרתת כבר היום את כוחות הביטחון בארצות הברית ואת ישראל כחלק במערכות חץ דורבן ומערכות התראה כנגד פצמרים וטילים בגבולות. אני מעריך שהעסקה תהווה נקודת מפנה חיובית לגבי חברות נוספות בתעשיית הביטחון בישראל. איחוד הכוחות עם ליאונרדו DRS יעצים את היתרון התחרותי שלנו בשווקים בהן אנו פועלים, ואנו נמשיך לקדם חדשנות בכדי להגן בצורה אקטיבית מפני איומים שונים.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת ומיד השר עודד פורר איתנו. שלום לשר עודד פורר, שר החקלאות והשר לפיתוח אזורי ישראל ביתנו, שלום.
שלום רב.
שלומך? מוטרד? מודאג?
לא, אני חייב לומר שלא רצינו את הבחירות האלה, לא רצינו שמדינת ישראל תיגרר עוד פעם למערכת בחירות, אני חושב שזה הדבר האחרון שמדינת ישראל צריכה. בעיקר אחרי שנה, אני חושב, ביוצא דופן במה שעשינו, גם משרד האוצר, גם משרד החקלאות, של צמיחה כלכלית, ותיקון כל האדמה החרוכה שהשאירו לנו כשנכנסנו לממשלה.
אז בוא נעצור רגע כאן.
אבל כשנידרש לזה, אנחנו גם עם בחירות יודעים להתמודד.
100%. אז תכף נראה איך מתמודדים עם זה, אבל אני רוצה שקודם נשמע את יושב ראש ישראל ביתנו, שר האוצר אביגדור ליברמן, שבאמת מפרט מה עומד בפני המדינה.
אנחנו כבר שבוע עובדים על הנושא של להאריך לעוד 4 חודשים את עד סוף אוקטובר בלו.
טוב, רצינו לשמוע, הנה, עכשיו נוכל לשמוע את מה שרצינו.
מערכת בחירות חמישית זה אסון, זה תעודת עוניות גם למערכת פוליטית, גם לחברה הישראלית, וצריך להבין כל אחד שרוצה להיאבק ביוקר מחייה ודיור בר השגה ולהוריד מחירי שכר דירה במציאות המטורפת הזאת בין בחירות לבחירות, כלומר אנחנו עוסקים בעיקר בבחירות ומה שמספיקים לעשות בין מערכות בחירות זה תרלול מוחלט, אי אפשר להגיע לתוצאות. למרות שאני חוזר ואומר, ממשלה הזאת הגיעה לתוצאות מדהימות, לכן אני מקווה שהיא גם תמשיך.
אז תראה, ליברמן, שר האוצר, נשמע יותר מוטרד ממך, עודד פורר, אבל בוא ננסה לנתח את הרפורמות שאתה אמון עליהן, שזה לא מעט רפורמות, מה אפשר להגיד עברנו, ומה בעצם ייתקע בגלל שהבחירות תוקעות אותנו עכשיו?
קודם כל הרפורמה בענף הלול, יצא לדרך, חתמנו על הסכם שבוע שעבר, התחלנו לממש אותו, אתמול אישרנו את תקנות המעבר ללולים ללא כלובים, תקנות שאושרו אתמול בכנסת, וכבר מתחילות לפעול ובעצם להוציא את כל לולי ההטלה הישנים והופכים אותם ללולים ללא כלובים. אני מקווה שנשלים את הליכי החקיקה בשבוע, שבועיים הקרובים, אין שום בעיה להוציא אותם לפועל.
שזו בעיה, כשאתה אומר חקיקה, זו בעיה.
לא, אני חושב שלא, כי דווקא בנושא הזה, גם מכיוון שהשגנו הסכם והחקיקה הזו אמורה לעבור פה אחד, ככל שאין אופוזיציה שמתרללת את המערכת, את יודעת, אופוזיציה הייתה יכולה אולי לעכב.
לכן אני אומרת, אבל נכון.
מרגע שיצאו לבחירות, הרי זאת לא הייתה אופוזיציה עניינית כאן, זאת הייתה אופוזיציה שהפריעה לפיצוי לעסקים על האומיקרון.
אופוזיציה לעומתית, אוקיי.
היא תפסיק להפריע כשיצאו לבחירות.
100%, אז
המטרה הושגה, להוציא את מדינת ישראל לבחירות הייתה המטרה שלהם, ובאמת יעד טוב, הם סך הכל עצו אותו הרבה פעמים קודם, הם הוציאו אותנו פעם אחר פעם למערכות בחירות, אז גם עכשיו, אבל
צריך לדבר גם פוליטיקה עכשיו, רגע.
מבחינת הרפורמות, אז הרפורמה בענף ההטלה כבר הושלמה ונוסעת על המסלול, הרפורמה בפירות וירקות, אנחנו כבר חתמנו על צווי הפחתת המכסים, הם התחילו לרדת בהדרגה, אני מקווה שגם כאן נשלים הסכם, יושבים ברגעים אלה בחדר המסע ומתן, ככל שיהיה הסכם, גם הרפורמה הזו תוכל לרוץ על נתיב מהיר, מה שנקרא.
מה עוד? או מה התעקע בעצם?
תראי, עוד פעם, לא בהכרח הדברים התעקעו, כי אני חושב שאלה אם נצליח להשלים אותם או לא. ככל שנצליח לסיים דברים שהתחלנו, כמו שגם ציין שר האוצר, הוא כבר התחיל את העבודה על הפחתת הבלו והערכת התוקף הזה עוד לפני ההכרזה על בחירות, אז אין שום בעיה להמשיך את זה. כך גם בהסכמים האלה. ככל שהם יחתמו הדברים ילכו יותר בקלות, ככל שלא, תראי, לפחות את המכס כבר הפחתנו. אם תבוא הכנסת אחרי שהיא פוזרה ויחליטו להעלות מיסים, אז כל אחד יצטרך לבוא ולהסביר לציבור למה הוא מעלה מכסים על פירות וירקות.
תגיד, אתה יכול להעריך, השר פורר, מה הנזק הכולל למשק?
תראי, ללא ספק הנזק הכולל באופן ישיר הוא מיליארדים. אתם תראו את המספר הזה בטח מתרוצץ בערוצי התקשורת באופן...
תראה, אני קודם הזכרתי 2.7 מיליארד שזה עלות הבחירות, אבל מעבר לזה יש עוד הרבה מאוד הוצאות.
בדיוק. זה לא רק ההוצאות. קחי למשל את ענף הדיור. אנחנו השנה, בעקבות הפעילות באמת חסרת תקדים של שר האוצר אביגדור ליברמן, שברנו את כל השיאים גם בשיווק קרקעות, גם בהוצאת היתרי בנייה, וגם בהתחלות בנייה. עכשיו, זה אחרי 3 שנים של קיפאון. אנחנו נכנסנו למשבר הזה, בגלל שלא הייתה כאן ממשלה מתפקדת 3 שנים, אז עכשיו אנחנו עוד פעם נכנסים לאיזשהו קיפאון של תקופת בחירות, שאני מקווה שאחריה גם מיד באמת תקום ממשלה מתפקדת, אבל אנחנו נכנסים עוד פעם לקיפאון שפוגע במשק. דיור זאת רק דוגמה אחת. הרפורמות שאני הובלתי בחקלאות הגיעו אחרי שאנחנו ראינו באמת סטגנציה, זאת אומרת, דרכנו במקום בשנים האחרונות, כלום לא נעשה, אז הנטל בסוף מוטל על האזרחים. בסופו של יום, כשהממשלה לא מבצעת את עבודתה, מי שמשלם את המחיר זה אזרחים, ולכן החשיבות של ממשלה מתפקדת, ראינו אותה דווקא בשנה הזאת,
שפתאום
ראינו ממשלה מתפקדת, ומה קורה כאן מבחינת העלויות. עכשיו, זה מחיר שאף אחד לא סופר אותו.
אוקיי.
ואף אחד לא מקמת אותו.
נכון, וזה הרבה, וזה הרבה מאוד כסף, וזה יוצא מהכיסים שלנו. עכשיו, בואו נדבר על עוד כמה דברים שקשורים לבחירות. חוקי הנאשם, יש לזה סיכוי?
אנחנו בוודאי תומכים בזה, זאת הייתה עמדה שלנו גם במסע ומתן הקואליציוני. אני חושב שנכון להעביר את זה. תיאורטית יש לחוקים האלה רוב בכנסת. שוב, להגיד לך מה יצליחו להעביר בכנסת או לא יצליחו להעביר, תאמיני לי, הכנסת הזאת כבר שברה את כל השיאים בפרלול, בכל מיני דברים הזויים, כמו לראות את חברי הליכוד מצביעים נגד תקנות יהודה ושומרון, כמו לראות את ש"ס ויהדות התורה מצביעים נגד הורדת מכסים על דבש ומוצרי יסוד שאמורים להוזיל את המחירים לכלל האזרחים. אז אני לא יודע להגיד לך האם זה יעבור או לא. ככל שאנחנו חושבים שצריך לעלות את זה להצבעה, אם זה יעלה להצבעה, בוודאי שאנחנו נתמוך בזה, ואני לא רואה סיבה שהחוק הזה גם לא יקודם.
אוקיי. יש לך מושג מה קורה בין גנץ לבין הליכוד, אם יש שם איזשהו מסע ומתן, אם רודפים אחריו, אם רוצים אותו, מה אתה יודע על זה? בניסיון למנוע בחירות ולהרכיב ממשלה?
אני לא פרשן פוליטי. אני חושב שאתה...
לא, אני שואלת אותך, לא פרשנויות. מה אתה שומע מהמסדרונות?
אני ראיתי, זאת הממשלה הזאת, כממשלה, עמדה בכל המבחנים. מהיום הראשון שלנו, הפיצו ספינים ושקרים, שהנה עוד מעטם ככה, והנה הוא, והנה זה, וכל אחד, כל הזמן היה צריך להתעורר עם איזשהו בוקר של סיפורים שמספרים. אנחנו היינו שנה שלמה ממוקדים בעבודה, מהבוקר עד הערב. ככל שהכנסת באמת תתפזר בשבוע הקרוב, וכך נראה שהולך להיות, נצא לבחירות ונהל את המערכת בחירות הזאת, ונריב אחד עם השני ונתווכח. אבל מבחינתנו באמת, אני חושב שהממשלה הזאת כממשלה, על כל מרכיבי התפקדה מצוין, ואני מקווה גם שנראה ממשלה דומה לה, ממשיכה אחרי הבחירות.
טוב, השר פורו, שאלה אחרונה, מדינה בלי תקציב?
רע מאוד. שילמנו את המחיר הזה בשנים האחרונות, אנחנו קיבלנו משרדי ממשלה מפורקים, שהיינו צריכים להניע אותם מחדש, העברנו תקציב, את יודעת, אתמול מנה ראש הממשלה את ההישגים של הממשלה. הוא דיבר על זה שהעברנו תקציב, הוא דיבר על זה שהפחתנו גירעון, הוא דיבר על זה שהגדלנו את הצמיחה ושהורדנו את האבטלה. כל הצעדים האלה נעשו רק בגלל ניהול מדיניות כלכלית אחראית שעשינו כאן בשנה האחרונה. ממשלה בלי תקציב, עוד מערכת בחירות, המשמעות היא עוד עלויות, עוד גירעון. בסוף צריך לזכור, המילה הזאת גירעון נשמעת רחוקה, אבל זה המינוס של מדינת ישראל, שאת כולו נצטרך לשלם, כל אזרח יצטרך לשלם בסוף את המינוס
הזה. כן, שרק עכשיו קיבלנו תוצאה טובה של המינוס הזה, המינוס הזה הלך להצטמצם בדיוק.
אחרי שנה שאביגדור ליברמן שר אוצר, אני באמת חושב, קיבלנו כאן מספרים חסרי תקדים.
טוב.
ואני בטוח שנוכל לראות גם מספרים טובים ככל שאנחנו נמשיך.
אנחנו חייבים לסיים. השר עודד פורר, ישראל ביתנו, תודה רבה. שלום, שלום. מיכל הגיע עם העדכונים. חזרנו עכשיו, הסיפור הבא, למרות ההבטחות, ניתוח מציל חיים לא ניתן. הסיפור הוא שהממשלה החליטה, שר הבריאות ניצן הורוביץ הכריז בחגיגיות, אבל מתמודדי נפש רבים שמתמודדים עם דיכאון קשה, לא מקבלים קוצב שאמור לעזור להם מאוד, לשפר את מצב הרוח שלהם, את המצב הנפשי, הפיזיקלי שלהם. ובכיר במערכת הבריאות אומר, עוול כזה לא זכור עשרות שנים. רן רזניק, פרשן ותחקירן ישראל היום, מפרסם את הסיפור הזה. שלום רן.
שלום ענת.
בוא ניכנס לפירוט.
כן, הקוצב הוא טכנולוגיה חדשה, חדשנית, שמושתלת בניתוח לאנשים עם דיכאון עמית וקשה, הם האנשים הכי סובלים, לא רק בתחום בריאות הנפש, אולי בכלל, כי הם אנשים ששום טיפול אחר לא עוזר להם, כולם או רובם ככולם אחרי ניסיונות התאבדות רבים, וועדת סל התרופות המליצה לממשלה להכניס את הניתוח הזה, עלותו 100,000 שקלים לכל מטופל.
ניתוח מסובך?
תשאלי שוב בבקשה, ענת.
זה ניתוח מסובך?
לא, זה לא ניתוח מסובך, אני גם הייתי בו כדי לראות אותו באיכילוב, ניתוח לקח סביב חצי שעה של השתלת קוצב באזור הצוואר, ששולח את האותות למוח שעוזרים לטפל בדיכאון, וועדת הסל המליצה לממשלה לקבל, להכניס אותו לסל כפיילוט מיוחד לאותם חולים.
בכמה חולים מדובר בגדול?
מדובר בכ-30 עד 40 חולים.
ומה העלויות של הניתוחים האלה, של המכשיר הזה?
90,000 שקלים לכל ניתוח, והעלות בסך הכל של כל ההכנסת הפרוצדורה הזאת, הפרוצדורה הזאת, הניתוח לסל, היא בין 6 ל-7 מיליון שקלים בשנה.
ואתה אומר שזה אושר והוכנס, עכשיו מי מעכב את זה?
על ידי הממשלה, ענת, על ידי הממשלה.
100%, עכשיו מי מעכב את זה, ולמה זה קורה בעצם?
מי שמעכב את זה, זה משרד הבריאות, שלא העביר את התקציב הזה לקופות החולים בפיילוט המיוחד שהוא קבע, וגם ארבעת קופות החולים שהן חוזרות ומסרבות לתת את זה לחולים, ולא עושות שום מעמד גם מול המשרד כדי לתת את הפרוצדורה מצילת החיים.
כן, אז בוא תישאר איתנו, ומי שמתמודדת עם דיכאון קשה זו יובל הראל, שמן הסתם אני מניחה שהקוצב הזה היה מאוד מאוד מסייע לה, בתפקוד היומיומי בכלל, בשיפור מצב הרוח, כל ההרגשה שלה. שלום לך יובל.
היי.
שלום שלום. קודם כל מה שלומך?
בסדר, בסדר, יומס על יום
באסל. יומס על יום באסל, כן, זה נכון, זה מוכר, מוכר ולא חביב במיוחד, וכששמעת לראשונה שיש מין אפשרות לקוצב כזה, שאמור מה? לשנות לך את החיים מקצה לקצה?
האמת היא שבפעם הראשונה שהרופא שלי סיפר לי על זה, אחרי שבאמת הגעתי לקו הטיפולי המתאים, זה היה נשמע לי כמו חלום. זה פשוט היה נשמע לי כמו חלום. וככל שיותר ויותר למדתי את הנושא והתעניינתי כמה שיכולתי להתעניין, אז גיליתי שאחוזי ההצלחה הם מאוד מאוד גבוהים. להגיד מה זה יעשה לי, אני לא יודעת, אני כן יכולה להגיד שממה ששמעתי, למדתי, קראתי, שאלתי, אז זה באמת מדובר בכשני שליש מהחולים ש... אפילו הגיעו לרימיסיה מוחלטת, שזה לא משהו שאי פעם יכולתי לחשוב. זאת אומרת, זה לא... אני תמיד חשבתי שהאופציה שלי היא להרגיש טיפה יותר טוב, אבל לא... רימיסיה זה בכלל לא משהו שאי פעם מוזכר באף טיפול שעשיתי.
תגידי, יובל, מה קורה לך ביומיום? נגיד, את אומרת יום אסל, יום באסל, וזה מובן, וכשאת באמת בתוך הדיכאון העמוק הזה, מה זה אומר? את לא יכולה לקום מהמיטה, את לא מתפקדת.
נכון, נכון. אני סובלת מדיכאון מגיל 12 בערך, מכיוון שהמחלה הזאת היא מחלה עם סטיגמה מאוד מאוד גדולה, אז באמת זה משהו שאפילו ביני לבין עצמי פחדתי להודות, זה תמיד, כן, יש לי מצב רוח רע, כן, לא, זאת אומרת, זה אף פעם לא נאמר. לפני בערך 12 שנים יצאתי מהארון עם הדיכאון שלי, ובשלוש וחצי שנים האחרונות אני מתמודדת עם גל מאוד מאוד חריף, שבמהלכו החיים ממש התהפכו מקצה לקצה.
שזה אומר...
אם זה זוגיות שנגמרה, אם זה אין עבודה, אם זה התמודדות מול הילדים, זאת אומרת, אם זה אשפוז.
שזה אומר בעצם גם תרופות...
לא רק שהם לא עזרו, חלקן אפילו הראו את המצב ועשו במובנים מסוימים גם נזק. כי כבר יש כל כך הרבה פחד מול כל כדור, מה זה יעשה לי, מה יקרה לי, מה המחיר שאני אצטרך לשלם.
את פנית לקופה...
גם ניפול ב... עשיתי גם טיפול בספרווטו, שזה באסקטמין, שגם כן לא צלח.
אוקיי, תגידי, פנית לקופת החולים שלך, למכבי?
פניתי למכבי עם המלצות, גם מהרופא המנתח, דוקטור שטראוס, וגם מהפסיכיאטר שמטפל בי כבר הרבה שנים, דוקטור אייל פוכטר.
מה התשובה שקיבלת?
התשובה היא שלא, שעליתי לוועדת חריגים וסורב.
את מכירה אנשים שכן אישרו להם?
לא, אני לא מכירה גם לא כאלה שאישרו ולא כאלה שלא אישרו, כי באמת אנשים מאוד מאוד מתביישים. גם היום בוועדת הכנסת כשדיברנו, אז הגיע בחור מתוק במיוחד, והוא דיבר באילום, הוא לא היה מוכן להיחשף.
וכשאת אומרת בקופה, אבל זה בתוך הסל, אישרו את זה. המדינה אישרה את זה. מה עונים לך?
אין למי להגיד את הדבר הזה. את יודעת, בסופו של דבר את מתמודדת מול פקיד או פקידה.
כן, ברור. כן, רן, בבקשה.
כן, כמה דברים. קודם כל, יובל פנתה למכבי במקרה שלה, ומכבי סירבה לממן לה את הטיפול המציל חיים הזה, ושלחה אותה למשרד הבריאות, כי הוא זה שהכריז על הפיילוט. משרד הבריאות אומר שזאת גם אחריות הקופות, ואסור להן לעשות את זה, לא מכבי ולא אחרות. דבר שני, את שאלת...
אבל יש תקצוב בתוך הסל, מה זאת אומרת?
כן, זה תקצוב מיוחד בתוך הסל כפיילוט, והוא גם לא הגיע וגם לא מופעל, ואמרתי, מי שאחראים לזה והשמים בעוול הכל כך קשה הזה, זה גם משרד הבריאות וגם ארבעת הקופות. אני אגיד שאלת את יובל אם היא מכירה מטופלים, אני מכיר מטופלים שעברו את זה, ומכיר אותם אישית, פגשתי אותם, ומבחינתם הניתוח הציל להם את החיים, הפסיק להם לגמרי את המחשבות אובדנות ואת מעשי ההתאבדות. חלק מהאנשים הם אחרי 10 ו-20 ענת מעשי או ניסיונות התאבדות, וזה, אני אגיד לך יותר מזה, הוצגו, משפט אחרון, הוצגו לפני שבוע נתונים בכנס מיוחד בנושא הזה, על הצלחת הטיפול בישראל. 15 חולים טופלו בפרוצדורה הזאת על ידי ועדות חריגים וביטוחים פרטיים, וכל האישורים האלה הופסקו מאז שזה נכנס לסל בדרך הפיילוט, ואותם 15, על פי הנתונים, הטיפול הזה הצליח אצלם מאוד, 50% הדיכאון הוכחד, פשוט לא קיים, ואצל כולם הופסקו מחשבות האובדנות. ואני רוצה להגיד לך, כמי שמלווה את ועדת הסל המון שנים, ראיתי פרוצדורות שנכנסו לסל במימון של עשרות מיליוני שקלים וגם יותר, עם שיעורי הצלחה עוד הרבה יותר נמוכים מהפרוצדורה הזאת, או מהטכנולוגיה הזאת, שכל כך חיונית וצריכה להגיע ממש לכל החולים, אולי החולים הכי סובלים במערכת הבריאות בישראל, לא בבריאות הנפש, בבריאות בכלל.
בכלל. יש איזו תגובה ממשרד הבריאות? כן. מה הם אומרים?
קודם כל, אני אגיד, יובל הזכירה, היה היום דיון מיוחד בוועדת הבריאות
בכנסת,
של הכנסת. בכנסת, נכון. של עידית סילמן, משרד הבריאות הבטיח שתוך שבועיים יגיע התקציב לקופות, ומשרד הבריאות אומר שהפיילוט בדרך להתחיל, אולי סוף סוף אני אגיד אחרי חצי שנה שהחולים...
כן, רק שלא יגידו, חבר'ה, עכשיו יש בחירות, ואתם יודעים, זה תקוע.
נכון, גם מזה, גם זה עלה.
כן, לא יאמן. טוב, אתה יודע מה, וגם את, יובל, אנחנו נמשיך ונדבר איתכם, ונראה אם יש התקדמות, והלוואי ותצליחי.
תודה.
יובל הראל, תודה רבה, ורן רזניק, תודה רבה על הסיפור וכל הטיפול שלך במתמודדי נפש. תודה רבה, רן.
תודה, ענת.
שלום, שלום. אנחנו לפרסומות. עכשיו, תקשיבו לדבר הבא, יעניין בוודאי הרבה מאוד אנשים. פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון קובע שחברת תעופה זרה שאין לה נציגות בישראל לא כפופה לחוק הגנת הצרכן בארץ. בית המשפט דחה תביעה ייצוגית נגד חברת התעופה איזי ג'ט, שוודאי רבים מאיתנו משתמשים בה לטיסות לאירופה וכו'. מי שיצגה את איזי ג'ט בישראל וזכתה בתביעה הזו, זו עורכת הדין שירלי קציר, שותפה בפירמת פישר, ייצגה את איזי ג'ט כאמור. שלום עורכת הדין שירלי קציר.
היי, נעים מאוד.
נעים מאוד גם לי. על מה התביעה קודם כל?
התביעה הוגשה בעצם בשנת 2015 כתביעה ייצוגית נגד חברת איזי ג'ט, כשבלב התביעה עמדה השאלה האם איזי ג'ט כפופה להוראות סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, שמקנה לצרכן זכות לבטל את הזמנה של כרטיס טיסה בתוך 14 יום, היום שהוא ביצע את ההזמנה.
אז קודם כל אני מבינה שזו תביעה ייצוגית, אז מדובר בהרבה מאוד אנשים. מה היה בבסיס התביעה? כי הרי כל אחד בא עם איזה סכום אחר.
נכון, תביעה ייצוגית בעצם אומרת שזה קבוצה של אנשים שיש להם הגדרה עובדתית ומשפטית זהה לפרק זמן של 7 שנים אחורה, מבחינת התיישנות, לכן באמת החשיפה הייתה מאוד מאוד גדולה מבחינה כספית. זה בעצם עמד שם איזה אדם שקראו לו בשן, שהגיש את התביעה אחרי שהוא הזמין כרטיס טיסה של איזיג'ט באתר שלה מישראל לאנגליה, וביטל כביכול בתוך מסגרת הימים של הוראות חוק הגנת הצרכן וביקש החזר. וחברת איזיג'ט בעצם השיבה לו שהיא פועלת בהתאם לדין האנגלי, שזה הדין שהיא מכילה מכוח החוזה, תנאי התובלה בינה לבין הצרכנים, ומכוח הדין האנגלי הוא היה זכאי להחזר בשיעור מסוים, שהוא קטן יותר מההחזר שהוא היה זכאי לו, אילו הוראות חוק הגנת הצרכן היו מתקיימות.
שורה תחתונה, זהו, דחו אותם.
שורה תחתונה, בית המשפט המחוזי בשנת 2019, אחרי דיון ארוך שהתנהל, כולל חקירות ומומחים מחול, דחה את התביעה לגופה בפסק דין ארוך ומנומק של 29 עמודים. עליו הוגש ערעור לבית המשפט העליון, היה קורונה, לקח קצת זמן, ואז ממש בשבוע שעבר...
עכשיו פסק דין סופי.
שופטים, בדיוק כולל הנשיאה חיות, ניתן פסק דין סופי, תקדימי, היסטורי אפילו בעיניי.
יפה. עכשיו, אני מניחה, איזה עוד חברות כלולות בעסק הזה? כי אני מניחה שאנשים שואלים את עצמם, מה לגבי לופטנזה, מה לגבי חברות אחרות שטסות לישראל ואין להם פה ייצוג או מה?
אז המבחן הוא באמת מבחן הנציגות, במובן הזה שזה צריך להיות נציגות שהיא חלק מהתאגיד המשפטי של החברה. למיטב ידיעתי, חברות כמו לופטנזה, יש להם פה בישראל חברה רשומה, יש להם פעילות ונציגות וחברה עם עובדים, להבדיל מהמתכונת שבה איזיג'ט פועלת. את איזיג'ט אפשר להשוות נגיד לחברות כמו ריינר, וויזר, פגסוס, וולינג, טרנסאביה.
שזה לואו קוסט.
חברות שפועלות בלואו קוסט.
אז נכון, לעומת חברות שכאילו הן חברות לאומיות ולגיטימיות ומוכרות, שכאן כן אפשר להגיש, למרות שלא נתקלנו עדיין בסיפור הזה, אבל הסיפור לגביהן הוא אחר לגמרי, כנראה.
גם נגדיהן הוגשו תביעות ייצוגיות בעניין הזה. למיטב ידיעתי, החברות האלה כן מקיימות את הוראות חוק הגנת הצרכן. עלתה שם איזושהי שאלה אם גם על המסירה של הכרטיסים באמצעות אתר האינטרנט של החברות האלה, שזה כולם אתרים בשפה האנגלית, חל הוראות החוק כן או לא. לדעתי זה הגיע לפשרה והגיעו לאיזושהי מתכונת שהחוק חל.
מה זה אומר בסוף, שורה תחתונה? לא יהיה אפשר עכשיו להגיש יותר תביעות, כלומר נגמר הסיפור נגד החברות הקטנות האלה.
תראי, אני חושבת שזה חדשות טובות גם לצרכנים הישראלים וגם בכלל לסחר ומשפט בישראל באופן כללי.
למה?
כי בעצם אם את לוקחת רגע בחשבון את הוראות חוק הגנת הצרכן הישראלי, צריך להבין שהוא נטע זר בענף התעופה בעולם. למה? כי אם את מסתכלת על מדינות כמו אירופה, ארצות הברית, אוסטרליה, ניו זילנד, אפריקה ועוד ועוד, כל המדינות האלה בעצם באופן קטגורי החריגו את הוראות חוק הגנת הצרכן מענף התעופה. ויש איזו סיבה. התמחור, מה שנקרא ה-revenue management של חברת תעופה, הוא מאוד מאוד דינמי ומשתנה. ברגע ששמים עליו רגולציה ואומרים לחברת תעופה, רגע, תעשי פריז של 14 ימים עכשיו על מודל התמחור שלך, ואם תאפשרי גם ביטול לצרכן ישראלי, ואת צריך גם לשנות לו את הכרטיס ולבטל אותו ולמכור אותו מחדש, כל החליפה הרגולטורית האחידה הגלובלית שהחברות האלה יודעות להפעיל כדי לתמחר את הכרטיס שלהם באופן אחיד ואטרקטיבי יותר, בעצם נעלמת. שאם את שומטת את הקרקע תחת התמחור, באופן אוטומטי מה שקורה זה שהמחיר עולה. הסטטיסטיקה מראה עלייה של 12% בערך.
אוקיי,
טוב. וכל מי שמבטל זה בערך 5% מהצרכנים, אז פשוט אין לזה היגיון על 95% מהצרכנים להכיל.
נכון, תעשו את התחשיב.
בגלל 5%.
עורכת הדין שירלי קציר, תודה רבה.
בשמחה.
ראייה מאוד מעניין. פרסומות, תכף בורסה ומסיימים. אולי לבורסה, הבחירות לפחות טובות. נועם רוקח, סמנכ"ל להשקעות אנליסט. מה נשמע, נועם?
אהלן, ענת.
אז...
יום ירוק מאוד, כן.
יום ירוק, אתמול היה ירוק, אירופה ירוקה, ארצות הברית ירוקה, כאילו כולם הולכים בעקבותינו, מה קרה?
כן, קודם כל, אם זה ככה אחרי הודעת בחירות, אולי אפשר לעשות את הבחירות באינטרוולים אפילו יותר קצרים.
לא אמיתי, כן.
מדד תל אביב 35, עוד 1-4, מדד תל אביב 90, עוד 2% כבר, אירופה היום יותר צנועה, הדאקס עם עלייה של 12%, אבל השוק בארצות הברית חזר להיסחר היום, ואחרי יום אחד, ו-S&P עולה 2%, אז הנאסד"ק כבר 2-3 עשיריות.
לא, אז בוא תנסה בכל זאת לתרץ, למה זה?
תראי, אני חושב שני דברים קודם. אחד, יש ניצנים, הצוצות זעיר, אבל יש ניצנים מסוימים בסוגיית, בסוגיית האינפלציה שנראה שמשהו בה עשוי, או עשוי להתמתן. מחירי התובלה הימית קצת יורדים, אם מסתכלים באינטרוול של השבוע, שבועיים האחרונים. מחירי החיטה ירדו כמעט 18%. מחירי האופרת והברזל. יש סיגנלים מסוימים שיכול להיות שנתחיל בקרוב לראות איזושהי התמתנות בשיפוע האינפלציה, לפחות מה שקשור לצד האקסוגני, השרשיראות ההספקה ומתכות וסחורות חקלאיות. האם זה רק איזשהו תיקון טכני וכולי, הזמן יגיד. יכול להיות שהשווקים כבר זה יחד עם אחרי שבוע די ברוטלי של ירידות מאוד חדות בשוקי המניות, יכול להיות שקצת מחפשים את האופק המעט חיובי. היינו כבר בימים כאלה שידעו אותנו, צריך להגיד את האמת, אבל האופוריה הזאת יכול להיות שהיא נשענת קצת על הציפייה להתמתנות האינפלציה, ואולי מפה כשכבר רוב הריביות אולי, או תעלנה כמובן, אבל כבר די מתומחרות בשוק, כן. יכול להיות שזה הסיגנל שאנחנו ככה.
טוב, בואו נראה מחר יום חדש כמו שאנחנו אומרים, ונראה מה זה צופן לנו. תודה רבה לך נועם.
תודה,
נועם רוקח, אנליסט, תודה רבה. אנחנו מסיימים, איפה הכסף עורכת יעל אלון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו אבישג אלי אסף שוסטר, בדיגיטל אלון קאט, שימון גולן, מיכל קדוש ושני רומנו, מחר נהיה כאן בארבע, בן כספית ואריה אלדד, באים כבר.